סימן קורסה מחדלת. נוטל אדם ידיו שחרית ומצנה עליהם כל היום, אפילו שלא בשעת הדחק, ובלבד שלא יסיח דעתו מהם, ולא יטמטם. ואם מים מצויים לו, טוב שיחזור ביתו לדם, אבל לא יברך. אגב, ועד המהן את שני, דווקא בנטילה שאינה צורך אכילה, דומיה בנטילת שחרית, אבל אם נוטל לצורך אכילה, לא מהן את שני באותה נטילה. דברים מתוך דברי הגמרא וכולין קופ עמוד ב', אמר רב, נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם לצורך היום כולו. אחרי זה באה הגמרא מביאה שרבי אבינה אמר לבני פקטה דערבות, זה מקום שמדברי קצת, אטום ולא שפך לחור מים, והם לא היה מצוי מים, תצנו בבוקר ותצנו על דעת כך כל היום כולו. הגמרא מביאה מחלוקת בדברי רבי אבינה. האם רבי אבינה אמר את הדברים שלו רק בשעת הדחק ואז זה לא כמו רב, כי רב לא הזכיר בשעת הדחק. רב התיר לכתחילה ליטול ידיים על דעת שזה יספק את כל היום כולו. או שהוא אמר את דבריו אפילו שלא בשעת הדחק וזה כמו רב. זה להגיד שזה לא בשעת הדחק לגמרי, זה קצת קשה, כי הגמרא בעצמה מביאה שרבי אבינה אמר לבני פקטה דערבות, אטום דלא שכיחי לחור מים, שלא מצאו אצלכם מים. איך אפשר להגיד שזה זמן רגיל, או שמים מצויים לו. אבל בכל אופן, הגמרא אומרת שזה יכול להיות שלא בשעת הדחק, אז אפשר לפרש שלא מצאו להם מים, אבל יכולים להשיג מים. המשנה ברורה כאן כותב שהתנאי הזה מועיל בתנאי שנושאים ידיים בבוקר כמו נטילת ידיים של אוכל. זה כלי שלם, רביעית, כוח גברה ועוד כל אותם דברים שצריך נטילת ידיים לסעודה, ולא כמו נטילת ידיים לדברים אחרים שאפשר להקל, אבל אם כאן הוא מתכונן שזה בשביל הסעודה, אז צריך להיות כמו לסעודה. התוספות בכמה מקומות שואלים על הגמרא הזאת. שאלה אחת מערבי פסחים. בערבי פסחים כתוב שאם אדם נטל ידם לא יקדש עד שברך המוציא, שלא יהיה הפסק בין נטילת ידיים למוציא. אז אם קידוש זה הפסק, איך כאן לכל היום כולו זה לא הפסק? עוד שואלים התוספות ממה שכתוב תכף לנטילת ידיים ברכה, שצריך לא להפסיק. יש מקום שכתוב 22 אמות, זה מהווה סך דעת, ואיך כאן מותר? אז התוספות אומרים שיש הבדל בין נטל ידיים לסעודה, שזה צריך תכף לנטילת ידיים סעודה, כי זה תקנת חכמים, לבין כשאדם עדנה בבוקר שהוא לא חייב. אז הוא לכתחילה לא חייב ליטול מים לסעודה, כי הוא יצא כבר מהבוקר, הידיים שלו נקיות, אז כיוון שלא חייב, אז לא צריך סמכות ידיים, סמכות נטילת ידיים לסעודה. כך אומרים התוספות, ונראה שדעתם, כמו רב, שלא צריך שעת הדחק. אף על פי כן, מדברי הסמ"ק שהמביא בית יוסף, אומר נכון שזה לא צריך שעת הדחק, אבל צריך להיות שאדם אין לו מים. אז אין לו מים, רק אם אין לו מים, וקשה לו, הוא צריך ללכת 4 מילים, בשביל להשיג מים 4 קילומטר בערך, רק אז אפשר להתנות את העצמאי הזה, אבל בלי זה אין להתנות את העצמאי. אז זה לא שעת הדחק, כנראה שללכת 4 קילומטר זה לא נקרא שעת דחק, דבר שאפשר לעשות בקלות, ללכת רק שעה אחת, לא, לא נורא, אבל שעת הדרכה כנראה שזה עוד יותר חמור. אבל בקלות לגמרי, להתיר, ליטול ידיים בבוקר עם תנאי, זה לא ברור שזה מותר. גם שאלו, לפי מה שיש בסימן הקודם, בסימן קורסון ג' כותב, השולחן ערוך במקום שאין לאדם מים, יכול לעטוף את הידיים בבד, במטלית, ולא להחזיק בלחם. כשיש כפפות, אז אולי לא צריך את התנאי הזה. למה עשו את התנאי? אז מכאן גם ראיה שהתנאי הוא לא כל כך לחצילה. וכף החיים נביא תירוץ אחר, הוא אמר שאדם לא יכול להיות עם כפפות כל היום. יש כמה דברים שאי אפשר לעשות עם כפפות, זה מפריע, הוא רוצה להחזיק משהו שהכפפות מפריע אותו. אז ברור לנו שאם נגיד לו להשתמש בכפפות כל היום, הוא בסוף יוריד את הכפפות, כל מיני בתי ידיים, כן. ואז זה לא יעזור. אכן עדיף שיטול ידיים עם תנאי. יש גם דעות האם התנאי הזה צריך להיות בפה או מספיק בלב. יש אומרים שצריך להיות בפה, שמתנה בפה. ויש אומרים שבלב, בדיעבד, עסקו שגם תנאי בלב. המשנה ברורה מביא שהשולחן ערוך כאן פסק, הוא לא כתב בשעת הדחק, הוא כתב אפילו שלא בשעת הדחק. זה משמע שהוא פסק שחתפילה שלא צריך לתרוח בשביל מים, אבל בסוף הוא חושב שאם מים מצויים לו טוב שיחזור ויטול ידיו. צריך ליטול ידיים עוד פעם. למרות שהשולחן ערוך פסק כמו הדעה מקילה, יכולה זה ספק דרבנן, מציאת אליים זה מדרבנן, אבל בכל זאת הוא חש לדעה שמחמירה. בבית יוסף הוא מביא את הפוסקים שמקילים, את הפוסקים שמחמירים, בין הפוסקים שמחמירים רבנו חננאל. והבית יוסף כתב שלא חוששים לרבנו חננאל, כי רוב הפוסקים לא סוברים כמו. יש גרסה אחרת שכותבת שבית יוסף לא כתב שלא חוששים לרבנו חננאל, כי זה קצת קשה, אחרי שאנחנו יודעים כמה הראש חשש לרבנו חננאל, להגיד כך בקלות שלא חוששים לדבר רבנו חננאל, בפרט שזה לא רבנו חננאל לבד, יש עוד ראשונים כמור, אבל נניח שהוא מיעוט, בכל אופן רבנו חננאל הוא מתקופת הגאונים, וזה לא קל לבטל אותו, אז להגיד שלא חוששים בדבריו, אלא יותר להגיד שפוסקים לחתפילה כמו רוב הראשונים, אבל לא להגיד שלא פוסקים כרבנו חננאל. יש שתי גרסאות כאלה. בכל אופן, עכשיו המשנה ברורה, וזה נכתב כבר ברמה, ועוד פוסקים ש... לא, למעשה לא נהגו לעשות את התנאי הזה. כי הרמב״ם כתב שהתנאי הזה מועיל בתנאי שלא מסיח דעתו כל היום. קשה מאוד שבני אדם לא יסיחו דעתם כל היום. זה, יש שכתבו שבגלל זה שאנחנו לא סומכים על זה שאנשים לא יסיחו את דעתם, למרות שמעיקר הדין זה מותר, אבל נהגו לא לעשות את זה. וכתב המשנה ברורה שלעשות את זה רק במקרה של דחק, כמו שאדם נמצא בין גויים, הוא נמצא בדרך לנסיעה, הוא צריך לרדת מהרכב והגויים לא יתנו לו, ישאיר אותו לבד בדרך. יכול להיות שזאת שאלה מעשית בזמן שלנו, מי שנוסע במטוס לאמריקה, שזה 11 שעות, ושם הנטירת ידיים, כל נטירת ידיים זה בתוך השירותים. בדרך כלל יש שירותים אחד או שניים במטוס, אם זה מטוס עם 300 נוסעים, אז יכול להיות שזה קצת מסובך לחכות לכולם, ומתי הוא, יטול ידיים לסעודה, לא פשוט. בכלל התפיסה והמטוס גורמת להרבה שאלות בהלכה כשהם עושים למרחקים גדולים, אז אולי במקום כזה אפשר שיטול ידיים לפני שהוא יוצא מהבית, לפני שהוא עולה למטוס, ואז יכוון על אוי בשקפות, כן? כמו שכתב כף החיים, וגם משנת רואה, כתב את זה יותר, כף החיים פחות, זאת אומרת הכפות, אבל משנת רואה כתב שגם יטול ידיים בבוקר וגם ילבש כפות. אז בשני הדברים האלה ביחד אפשר לסמוך, ואז לפני שאדם יוצא לטיסה. כן? שקית, כמו כפפות, אותו עיקרון. אז זה הוא כתב כף החיים, שאנחנו לא סומכים על דרך השאלה. גם השולחן ערוך לא כתב על דרך השאלה, רק מקרים דחוקים. לכן כאן כתבו שזאת הסיבה שהוא המליץ יותר על נטילת ידיים שחרית בתנאי מאשר על כפפות או מטלית. כן. שלוש פעמים על כל יד, זה חוץ מהנטילת ידיים של רוח רעה, שיטול ידיים לצורך שתי. וכמובן צריך כל הזמן לא להסיח את דעתו מהידיים, לא רק שלא לנגוע במקומות המחוסים, אלא אם הוא שכח בכלל על זה שהוא נטל ידיים, למשל הוא שקע באיזה דיבור ארוך עם מישהו, או יצא מהמקום שלו, הלך למקום אחר, קראו לו, דיברו איתו בכל מיני עניינים, שהוא שכח מנטילת ידיים. הרמב"ם כותב, בלבד שלא יסיח דעתו. משהו שאם יסיח דעתו מהנטילה, זה לא עוזר הנטילה. לכן ההמלצה של המשנה ברורה, שבמקרה כזה, שהוא דוחק גדול, אף על פי שלא נהגו לעשות תנאי, אפשר לעשות תנאי, אבל גם עם כפפות. שגם ייטול ידיים בתנאי הזה, וגם ישים כפפות על הידיים כדי שיוכל לאכול. כן, אז זה במקרים של נסיעות ארוכות, יכול להיות שזה גם לא רק ממטוס, לפעמים נוסעים לאילת לרכב, יכול להיות שהנסיעה היא 6 שעות ויותר, ויכול להיות שיש כאלה שלא יכולים להישאר בלי אוכל כל הזמן. כן, או מסע בצבא, מסע ארוך, לפעמים הולכים לילה שלם, כן, אז אי אפשר לעצור באמצע, ליטול ידיים, אז גם כאן במקרה כזה יתנה וישתדל לא להסיח את הדעת. הרמב"ם כותב שלא יסיח את דעתו, ומשמע שאם יסיח את דעתו זה לא עולה לו, אז, אבל כאן זה מקרה של דחק גמור. במקרה של דחק גמור, אז צריך להשתדל לא להסיח את דעתו, אבל כן יכול לסמוך על התנאי הזה ועל הנטילת ידיים שחרית. הבית יוסף הבין מדברי רבנו תם בתוספות שאמר שאם זה סמוך לסעודה, זה לא עוזר. למה הרב אמר נוטל אדם ידיו שחרית? למה לא נוטל אדם ידיו? מתי שידר, גם בצהריים, הוא יכול לכוון מהצהריים על ארוחת ערב. למה צריך דווקא שחרית? אז רבנו תם כתב, אבל לא לסעודה. אז השולחן ערוך הבין של נטילת ידיים שמועילה, בתנאי שלא תהיה נטילת ידיים לסעודה, אלא נטילת ידיים לדבר אחר. מה זה דבר אחר? כתב במגן אברהם, אם אדם יצא משירותים ונטל ידיים, על דעת שזה יהיה במקום נטילת ידיים של כל השעות הבאות של אוכל. בתנאי שיטול רביעית וכלי שלא פגום וכל אותם מים שראויים, לא מים שנעשתה במלאכה וכו'. אז או שהוא נטל ידיים כשיצא משירותים, או כשנטל ידיים לפירות שהם לחים, שהם רטובים, ואז צריך ליטול ידיים. אבל אם נטל ידיים לסעודה ומתכוון על סעודה הבאה, משמע שזה לא יעזור. ויש תמור, איפה ההיגיון? אם בבוקר זה מועיל לסעודה אחרת, מסעודה לסעודה, לא כל שכן. לכן המשנה ברורה כותב שזה כן מועיל מסעודה לסעודה, ומה שרבנו תם, מה שהבינו מדבריו שזה לא מועיל לסעודה, הכוונה אם אדם נוטל ידיים לסעודה. הוא סומך הרב אמר שנוטל אדם ידיו שחרית וסומך עליו כל היום כולו. אדם יכול לטול ידיים לסעודה, ובינתיים ללכת לטייל, לקרוא בספרים, להתעסק עם חברים, ואז הוא מבטל בידיים את נטילת ידיים סמוך לסעודה. על זה אמר רבנו תם שלו. אבל אם אדם נוטל ידיו לסעודה ומיד ברך על המוציא ואכל והתכוון שהנטילת ידיים הזאת תעזור גם לסעודה הבאה, זה מועיל. כך אומר המשנה ברורה. הלבוש חולק על זה, הלבוש אומר לא. אם ניטול מסעודה לסעודה, אז אנשים יראו שסמוך לסעודה הוא לא נוטל ידיים, והוא גם ירגיש, אפשר לאכול גם בלי נטילת ידיים. ולאבא הוא יזלזל גם בנטילת ידיים הראשונה. כשאדם נטל ידיו שחרית לצורך כל הסעודות של היום, אז הוא יודע שלא היה צריך את זה. אז כל היום דעתו שהנטילת ידיים הזאת היא לצורך סעודה. אבל אם אדם נטל ידיו לסעודה, והוא אוכל, והוא מתכוון גם על הסעודה הבאה, אז בסעודה הבאה הוא לא בטוח שהנטילת ידיים הראשונה הייתה בשביל זה, כי אז הוא גם היה צריך ליטול ידיים. גם אז הוא אחר. לכן הוא לבוא לזלזל, לכן הלבוש אומר שההבנה בדברי רבנו תם שלא מסעודה לסעודה, אפילו נטל ידיים כדת וכדין, מסעודה אחת לסעודה שנייה לא, רק מדבר שהוא לא סעודה, כי אז יהיה בדעתו שכך הוא צריך לעשות. המשנה ברורה לא עושה כך, המשנה ברורה אומר שזה מועיל מסעודה לסעודה, אבל רק צריך לדעת שהדבר הוא לא חלק, לא פשוט. יכול להיות שבמקרים של דוח הגדול, כמו שזכרתי עם מטוס, הליכה בלילה, שעות, אדם נמצא חלילה, צריך להגיע ללבות מישהו לבית חולים ובמקום שאין שם מים ויש שם טיפולים וצריך להיות שעות ולפעמים יום ולילה וצריך לאכול ואין לו מים. במקרים כאלה אפשר לסמוך על צנאי בבוקר. אז לעשות את זה דרך התפילה ויזהר גם שלא יסיח דעתו. גם בהסח הדעת, גם בזה יש כמה דעות. מה זה הסח הדעת? האם אדם עמדה סעודה בעצם נזכר שלא יתפלל מנחה, אין לו זמן ללכת לבית כנסת, נמצאים בתוך סעודה או משהו כזה, קמו והתפללו במקום, זה נקרא הסח הדעת או לא? תפילה, בתפילה אתה לא יודע, לא יכול לחשוב באמצע התפילה על הידיים ועל האוכל, וכעת מתפלל. אז יש שם, הוא שזה הסח הדעת. הבן איש חי כתב שמספק, זה לא נקרא הסח הדעת. ולא צריך, לא צריך לברך, ליטול ידיים שוב ולברך, אלא אפשר לסמוך על הנטילה, קמו באמצע הסעודה. לעניות דעתי נראה שאם יצא והלך לבית כנסת להתפלל, באמצע הסעודה, וחזר, הליכה לבית כנסת ותפילה בציבור, זה סך דעת גרות. לא כמו שאדם נמצא במקום ומתפלל, הוא יודע, כאן אוכלים, והוא עומד בפינה ומתפלל, אז על זה אפשר להגיד שזה לא סך הדעת, אפשר לסמוך. אבל אם אדם יצא מהבית, יש אומרים שאפילו הפליג ויצא לדבר עם חברו, גם זה סך הדעת שצריך נטילת ידיים מחדש. וכך פוסק השולחן ערוך. קל וחומר כשהוא הלך להתפלל בבית כנסת, שזה לגמרי סך הדעת גדול.
אז למה אם
הוא
שם שומר
למועיל? זה כשאוכלים ביחד, סעודה משותפת, ויש כמה שנשארו, וזה הם. שומר בכלל מה שכתוב זה לעניין תפילה, שלא ישכח להתפלל, לא לעניין סעודה. בעניין סעודה מועיל משאיר אנשים, היו בסעודה ציבורית, שבע ברכות או בתפילה או משהו כזה, כולם התפללו, הוא לא התפלל, הוא יצא להתפלל, ישאיר אותם, כיוון שהוא יודע שהוא חוזר לסעודה שהם מחכים לו, אז זה לא הסח דעת. פה אפשר לסמוך, אבל אם אדם היה אוכל לא בסעודה שהשאיר עוד אורחים, אלא הוא לבד הלך, הוא כן, והלך יצא לבית כנסת, זה סך דעת גמור, הוא לא בטוח שהוא צריך לחזור. אחרי התפילה הוא שוכח שהוא באמצע האוכל.
צריך להגיד לאנשים
שמשמע
הוא לא מספיק
שישמעו לו אוכל, שישמעו לו מנה אחרונה. ידוע שאם אדם בסעודה של ברית או של שבע ברכות, הם יודעים, הוא הלך צריכים אותו אולי גם למניין לשבע ברכות, או רוצים להגיד איזה דברי תורה שהוא ישמע או שהוא רוצה לדבר, אז הסעודה היא בראש שלו. יש עוד מחלוקת אם אדם נצבח לשירותים באמצע ויצא לשירותים, זה נקרא הסח הדעת או לא. אז אם נגע במקומות המחוסים, פשוט שהוא צריך ליטול ידיים. אפילו באמצע הסעודה, אם הוא נוגע במקומות מחוסים, צריך ליטול ידיים מחדש. השאלה אם גם צריך לברך. אז גם בזה יש מחלוקת גדולה, צריך לברך על נטילת ידיים, וזה מה שהשולחן ערוך בסעיף ב'. עכשיו, מי שעומד בסעודה ונזכר שנגע בשוק וירך במקומות המחוסים באדם, או שחיכך בראשו, בכל כיוצא בזה, ובמקומות המתונפים שיש בהם מלמולי זיעה, צריך לחזור ולטול ידיים ויברך על נטירת ידיים. כך פוסק השולחן ערוך. למעשה, לא קיבלו את דעת השולחן ערוך, ובגלל שיש בזה מחלוקת, הרש"ל כתב ש... לא צריך נטילת ידיים, אין ברכה, נטילת ידיים צריך, אבל לא אין ברכה. המקור של השולחן ערוך זה הרמב"ן, שצריך ליטול ידיים מחדש עם ברכה. הרמב"ן, דעתו, הוא מביא את זה מליל הסדר. בפסח, הרמב"ן כותב שנוטלים ידיים לכרפס עם ברכה, ואחר כך נוטלים ידיים לאוכל שוב עם ברכה. אז הרמב"ן לדעתו שמברכים פעמיים, אז גם כאן הוא אומר שמברכים פעמיים, זה לא אומר שכולם מסכימים לזה. כמו ששם אנחנו לא מברכים על נטילת ידיים ראשונה, גם כאן לא מברכים על נטילת ידיים שנייה. ואף על פי שהבית יוסף כתב כך, אז זה ספק ברכות להקל גם נגד דברי הבית יוסף. המשנה ברורה מביא כאן דברי הרש"ל, שגם הוא צריך לברך, והוא מביא שיש בזה כמה וכמה דעות, והוא מכריע שאם יצא לקטנים או לדבר אחר, שזה לא הסח דעת גדול וגם לא חובה כל כך גדולה של נטילת ידיים, כי במר רגליים אם אדם לא נגע ולא לא בגוף שלו ולא שיפשף, זה היה במקום שמיועד לזה, שזה לא בית כיסא גמור, אז בכלל לא חייב בנטילה. אז מספיק שמחמירים שצריך נטילה, אבל לא צריך ברכה. אבל אם יצא יציאה גמורה, או שנכנס לשירותים גדולים, אומר המשנה ברורה שצריך ליטול ידיים מחדש ולברך על נטילת ידיים.
מה אמרנו בשיעור? בזמן המשחק, הבית כיסא שלנו מחוץ לבית.
זה לא רק היה בזמן הבן ישחי, זה גם היה לפני 80 שנה. גם בארץ זה היה ככה. היו חסרות והשירותים היו
מחוץ.
אבל בכל אופן, הבן ישחי בעצמו כותב שגם לגדולים זה לא הפסק ולא מברכים על מצלת ידיים. כך שפה יהיה הבדל בין אשכנזים לספרדים. אשכנזים שהולכים אחרי המשנה ברורה, אם יצאו לגדולים באמצע סעודה, צריכים ליטול ידיים עם ברכה. ספרדים שהולכים אחרי הבן ישחי, לא יברך. אם זה רק הבן ישחי, יש יחד איתו עוד כמה שפסקו שלא לברך. גם לאשכנזים, אם לא ברכו, יש על מי לסמוך, הרש"ל אומר שלא צריך לברך. יש עוד כמה שאמרו שלא צריך לברך, אבל בכל אופן, עיקר ההלכה, כמו המשנה ברורה, והמשנה ברורה אומר של על גדולים, על הסקה לגדולים, או הפלגה גדולה, צריך לברך על מצירת ידיים החדש. הבן יש חי כתב שלו.
אבל אם זה נגיד דברים שתורים ברכה במקומה,
כמו לחם, הוא עכשיו אכל לחם.
מדובר על לחם.
אז הוא חוזר. גם אם הוא אחר כך הולך כזה חצי שעה לדבר עם החבר שלו, חוזר בסוף למים.
התפילה אסור היה לצאת מהבית בלי ברכת המזון. ואם הוא יצא והוא חוזר לבית, צריך לתפילת ידיים מחדש. רק לפי הבן איש חי, בלי ברכה. ולפי המשנה ברורה, בלי ברכה.
הרי מה הזכיר לגבי שבקופה נכנת, הוא אמר שאם בן אדם יצא חוצה, גם אם הוא לא יניח קצת חברים, בגלל שזה טעון ברכה אחריו.
כן, אבל זה דבר קטן, זמן קצר, אבל אם יקליט שהוא שכח לגמרי שהוא מתוך סוד, לא יודע, חלק. אם בא לי לשכן, הוא מספר לך על איזה בעיה, ואתה הולך ושומע ריב בין אנשים, ויצא לך מהראש שאתה באמצע אוכל. המשמע הוא רצת לברך. הבן יש חי לו. אבל גם אם שהית הזמן של כדי הפסקה של ברכת המזון, 72 דקות, גם למשנה ברורה, גם למשנה נשמעי, צריך לברך הכל מחדש. נוסיף גם ברכת המזון הקודמת, גם צריך לברך הכל מחדש.
אם אתה אומר לגבי המשחל, שאם עשה לעשות צריכה, פיית המשנה צריך להעל את הברכה או שגם לא צריך להעל?
הוא כתב שלא. כתב שלא, הוא כתב שהפרפי שהשולחן ערוך פסק שכן לברך, אנחנו חוששים לספק ברכות גם נגד השולחן. יודעים שהוא יחזור, הוא יודע שהוא חלק מהסעודה, הוא מוזמן לחתונה או לשבע ברכות, זה לא ארוחה רגילה שהוא אוכל ולפעמים יכול להיות שהוא החליט שהוא מפסיק. אתה יודע שפה מחכים לברך בזימון, לברך עם החתן, עם הקלה, עם הברית. ובאמצע היה לו צורך, הוא בסדר, יצא, התפנה, וזה, הוא עוד דעת כך.
אז אם הוא הפליק על זה לא נכון?
מה?
אז אם הוא
הפליק
בדברים הזה?
יכול להיות שפה לא, אלא אם כן הפליק שיעור של 400, שזה שיעור של להפסיד ברכת המזון. סעודת שבת, אבל אני יודע שהם מוחקים לו.
אבל אדם, איפה שהם לא עשו לב לזה?
הם לא עשו לב? אחד מהבית יצא לא עשו לב?
יכול. יש לי שבע, אתה יצא לא שם לב. אבל השאלה היא פריט תביב. אם אין לי לשמוע לדעת את הקצות, או שזה תליב או שזה זוכר שבזכות יש לבים או זוכר לסעודת.
נראה יותר שזה תלוי בו, כי הרמב"ם מזכיר היסח הדעת שלו. היסח הדעת זה לא תלוי באנשים אלא בו. כשיש אנשים, אז בדרך כלל דעתו של האדם קשורה איתה. ובפרט בסעודות גדולות. לא כמו בפנימייה שכל אנחנו יושבים ביחד, אבל בעצם כל אחד חושב רק על עצמו, על הזמן שלו. זה לא נקרא סעודה של ציבור. אלא אם כן, מתכוונים לחצילה כדי לברך בזימון, שזו מצווה גדולה, מצווה לחזר אחרי זימון. כמו שרבי אליעזר שחרר עבד בשביל תפילה בציבור. ברכת המזון בציבור זה עניין גדול. שדעה בגמרא שעומדת בהחלטה בסבת וברכת את השם הלוקח על הארץ הטובה, אז כתוב, וברכת זו ברכת הזימון. אז יש כאלה שרצו ללמוד את זה מהתורה. ברכת הזימון, אם אדם מתפלל בציבור, אוכל בציבור. אז יש לזה חשיבות.
אם
יש
שם אנשים,
הוא
לא
יוצא בנעת.
כל הכל יש שיוצא.
ואיזה יחד דפתרון שהרם בנו. זה יהיה תלוי במחוקת בין הלבוש לבין המשחבורה ואחרים, שהלבוש אומר שמסעודה לסעודה אי אפשר לכוון, רק מדבר שהוא לא של סעודה. אז לפי הלבוש הוא בפסיד, גם אם לא אסיח לעשות. לפי המשנה ברורה, ודאי שיכול להמשיך לאחר. וככה ממש מאפשר לרמב"ם. עוד בעיקר החיים, את דעת חיי אדם. חיי אדם כתב שאם אדם באמצע הסעודה נגע, כמו שהוא נגע במקומות המחוסים, אז צריך ליטול ידיים. אז גם אם הוא נגע בתפילין, גם צריך ליטול ידיים. המשנה בידיים אומרת שמי שנוגע בספר תורה, תפילין, מגילה, מתאמים את הידיים, צריך ליטול ידיים מחדש. אז רוב האחרונים לא הסכימו עם חיי אדם, ואמרו שזה מה שכתוב במשנה בידיים, זה רק לצורך אוכלי תרומה, לא לאוכלי חולים. אנחנו אוכלים חולים, לא צריך להחמיר בזה. יש תשובה מפורשת של בן איש חי, שאדם נגע בתפילין באמצע הסעודה, לא צריך ליטול ידיים מחדש. בהתחלה חששתי קצת לחיי אדם, וכשהייתי נוטל ידיים בתנופת כהנים, לא הייתי אחר כך מסיר את הרצועות של התפילין על היד, לא לנגוע בתפילין. וגם לבדוק עם התפילין של ראש, אם זזו מהמקום, אז הייתי עם הטלית, לא לנגוע ביד. אחר כך ראיתי שבכף החיים, ואחרי שער מרדכי אליהו, כתבו שעל פי הקבלה יש עניין גדול להחזיר את התפילין גם לברכת כהנים, ולא להישאר בלי תפילין, ועם הבן יש לנו משהו לא צריך לחשוש, ואז אני כבר אחזיר את התפילין על היד. סתם לפסק את האצבעות של הידיים, זה לא קשה גם אם יש תפילין, לא משפיע. הרב אליהו אמר שאם לא יכול לפסק את האצבעות בגלל שהתפילין לא חצות, אז אפשר שישאר בלי תפילין על היד, אז לא נברכת כהנים. אבל אם יכול, אז עדיף שמיד, כמה שאפשר יותר מהר, להחזיר את התפילין על האצבעות, כמו שזה חלק ממצוות התפילין, שהתפילין הרצועה של היד תגיע גם לאצבע. ובלי זה המצווה של התפילין היא לא שלמה. אז בהתחלה חששתי לדעת חיי אדם, ולאחר כך הפסקתי עם זה. וגם מצוי, זה יכול להיות מצוי בסעודה של פורים, שיש מגילת אסתר, ולפעמים משאירים מגילה על השולחן, למקרה שיבוא מישהו שלא שמע מגילה. האם מותר לנגוע במגילה או לא? אז אחרי שהבן איש חי פסק כך, למרות שחיי אדם פסק שלו, אבל גם המשנה ברורה לא חשש לדעת חיי אדם. כי הוא אמר שהתפילין זה רק לצורך אוכלי תרומה, אסור את זה, אבל לא למי שאוכל סעודת חולין.